מה נשמע רוני?
מה נשמע עד?
בסדר גמור, חוזרים, סו קול דונה שלישית, או תגיד שיצאנו להפסקה לאחרי החגים, או מה שלא נגיד, זה כיף וזה טוב להיות פה, בפורמט הזה, במסגרת הזאת, תפתח את השמפניה.
הבאתי מתנה לפתיחת עונה שלישית, קצת שמפניה, שכולם ישמעו את הפתיחה, חבר'ה, שיהיה לנו עונה שלישית מוצלחת. כל פעם שאנחנו פותחים עונה אני אומר לעצמי, אני לא מאמין שזה באמת קורה. אני לא מאמין שבנצי הצליח להוציא אותי מהכוך.
אין מה להאמין, אחי. אין מה לא להאמין. אז בשביל לחדש לחיים, קודם כל, אחי, חיים. ובשביל באמת לחדש ולרענן את השורות, אנחנו נפתח בפינה שאינה קבועה. היא תלויה בהתפתחויות בעולם האסקטים. אנחנו נפתח בחדשות האסקטים. ובחדשות האסקטים אנחנו נדבר על משהו שכנראה רוב המאזינים שלנו כבר יודעים, אבל בכל זאת ראוי לציון.
אבל לא עניין אף אחד מהם גם, חשוב לציין.
אנחנו כמובן מדברים על סגירת הערוץ, סלש...
פלטפורמת החדשות והתוכן.
לא, זה לא חדשות, זה הקטע.
פלטפורמת התוכן השמאלני ביותר.
פלטפורמת התוכן השמאלנית זה יפה, לא יודע אם הייתי אומר ביותר, יש יותר לטעמי.
נכון, חדשות 12.
אבל אנחנו מדברים על סגירת רלוונט גוף התקשורת כאמור. יצא פרסום שבוע שעבר בישראל היום, שתשמעו את זה, זה כבר לפני שבועיים בישראל היום, שככה חלק מהמגישים והעוסקים במלאכה גילו דרך הפרסום הזה שיצא בישראל היום, שזה לא נעים במיוחד. רק נאמר לפתיחה שהסקט שלנו מכיל גם תכנים פרודיים וסטיריים, וראוי להתייחס אליהם בהתאם להקשר הזה. ונאמר שהשמועה אומרת, קודם כל, שתחילת הסוף של רלוונט היה ברגע שבו הם החליטו לתת לגיא אדלר תוכנית.
אחי, להגיד לך שאני מופתע, אתה רואה אותי, אתה רואה את החיוך הזה? אתה רואה את החיוך הזה? אחי, כל מה שאתה נוגע בו זה אהב, כל מה שגיא אדלר נוגע בו זה חרה, אחי, עזוב.
הייתה עליו כתבה מעניינת בארץ, הסטנדאפיסט השמאלני האחרון.
היי, תאמין לי.
סתם, כאמור, זאת שמועה שאני המצאתי, אבל במקרה גיא אדלר עשה תוכנית, אחרי 10 תוכניות כבר מורידים את זה, במקרה הפרק האחרון ששענן סטריט קבע לסטריט טוק היה עם גיא אדלר, הדברים מתחברים, חבר'ה, תעשו את הקישור בעצמכם, אנחנו לא צריכים להוסיף.
אין, אני מת על זה שאנחנו גם בעונה השנייה וגם בעונה השלישית משקיעים חלק ניכר מזמננו ולצאת על גיא אדלר.
לא, קודם כל, אני אשמור על מקומי ואני היצירות שלי יהיו. אל תדאג, אני אצא מספיק על מישהו בעסקת הזה, בפרק הזה, תהיה רגוע.
אני מאוד מקווה שלא.
אני מאוד...
יש לנו שני פודקאסטים איכותיים מאוד היום, ואני מפחד. זהו, התחלת להפחיד אותי.
הכל בסדר. מה נאמר? רק רציתי להגיד ששלושה עסקתים מתוך התוכניות של רלוונט. רלוונט בעצם זה היה גוף תקשורת שכמעט כולו עושה סוג של עסקתים, גם אם הם מתועדים. ומצולמים בערוץ שלהם, אבל למעט התוכנית של ליאור שליין, אפשר להגיד שבתכלס הכל כמעט בקונספט של הסקטים. אנחנו ביקרנו בעונה הקודמת את קלאצ'קין, את סטריטוק ואת ציון 3, מתוך הגוף של רלוונט, ואפשר להגיד שכבר חלק מההסקטים שקיימים ברלוונט ימשיכו גם במסגרת אחרת. לצורך העניין, גם קלאצ'קין וגם גיא אדלר מערך כבר הודיעו שימשיכו בפורמט אחר, תחת מסגרת אחרת, נחכה ונעדכן אתכם בהתאם. עוד משהו להגיד על רלוונט?
קלאצ'קין אהבנו, לא? אהבנו את קלאצ'קין.
אני אוהב כל מה שהוא נוגע בו, אבל כן, בהחלט אהבנו.
אוקיי, אוקיי. אז מה יש לנו היום, בנצי? תסביר לנו.
אז אנחנו, השינוי שלנו בעקבות הלחצים היומיומיים, אנחנו נדבר על פחות הסקטים, ובמקום לעשות ארבעה, אנחנו נעשה סוג של דוקרב בין שני הסקטים שונים, ונראה מי יוצא מהם אהוב יותר עלינו. ובהתאם לפינה שדיברנו עליה, נדבר על הסקט החדש ביותר שנדבר עליו היום. אנחנו מדברים על הקרנף. מתנגנת לך עכשיו נעימת הפתיחה של זה? הקרנף, הקרנף, אין שידור וידאו, אין תוכן שיווקי. הקרנף מגיש יואב רבינוביץ', יואב רבינוביץ' הוא קומיקאי, סטנדאפיסט ותסריטאי, הוא גם כתב לעוד בחדשות של ארץ נהדרת, לילה טוב עם אסף הראל, יצר את טלוויזיה בעתיד, יחד עם ניב מג'אר ואריאל וייסמן, ערך את מהצד השני של גיא זוהר, שזה חשוב לציין כי ההסקט הזה מאוד מזכיר את מהצד השני. שהיית רואה מהצד השני עם גיא זוהר?
לפעמים, כן, פרקים מסוימים.
אז מאוד, הקונספט של ההסכת הזה מאוד מתאים לזה. ובנוסף הוא הגיש את יואב על החדשות, ההסכת עליו דיברנו בפרק השני בעונה הראשונה שלנו. אם לא שמעתם, לכו תשמעו, ואז נעשה לכם יותר סדר. הקרנף התחיל ב-27 לעשירי 24, ממש חדש דנדס, זאת אומרת, מהרגע שאנחנו מקליטים את זה, היו סך הכל 10 פרקים. אורך פרק ממוצע 22 דקות, בין 17 ל-27 דקות. תדירותו ראשון עד חמישי, 5 פעמים בשבוע. וזהו, בגדול הקרנף, מה הוא עושה בעצם? הוא לוקח כותרות משמעותיות מהאקטואליה, נותן את דעתו, מסביר ומפרק רעיונות שכל מיני טיעונים שעולים. תקן אותי אם אני טועה, בתמצות הקצר הזה.
לא, אתה לא טועה. אני חושב שזה בדיוק מה שהוא עושה, הוא עושה את זה קצר ב-17 דקות עד 24 דקות. הוא מצחיק, אתה יודע, בהתחלה שהכרת לי אותו, אמרת לי, רמזת לי שיש בו משהו שמאלני בגלל, ואולי בגלל הסרקסטיות טיפה, אולי בגלל הציניות, אבל אני לא הרגשתי את זה. אני חייב להודות שהוא יפה משחק על, של כל, בכל צידי המתרס.
כן, הוא נותן
לזה
הרבה
עוד רגע.
הוא נותן לעובדות לדבר הרבה, ולכן
כן.
לא מרגישים את זה. לא מרגישים בצורה חד משמעית, אבל אני חושב שהוא גם מתייחס לזה בחלק מהפרקים, שהוא שמאלני. בצורה מרומזת, אז אי אפשר לטעות בקונספט הזה, וגם, שוב, אני אומר מהפוזיציה שלי, שמי שמדבר עובדות ולא מנסה להמציא לך מציאות אלטרנטיבית, כנראה שהוא פחות ימני מובהק.
אני לא מאמין שאתה אומר את זה, כי זה בדיוק הפוך! זה בדיוק הפוך, נגיע לכאן, אני כבר מבין לאן אתה הולך עם זה, ואתה אידיוט שימושי. אני כבר רוצה להגיד לך, אחי, לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, שכבר תרגשת אותי.
אז אוקיי, אז במה שרוני אמר את מה שהוא אמר עכשיו, רק חשוב לי להבהיר למי שלא מכיר את המושג להתקרנף. להתקרנף, באוקספורד מגדיר אותו כלהתבהם, לאבד את כושר החשיבה העצמית, ולהשתאבד כולו לשגיונותיו הבלתי מוסברים של המנהיג הרודן. בשפת העם, בסלנג הזה, זה תכלס הליכה קונפורמיסטית אחרי דעת הרוב, או אחרי העדר כביכול, אז זה להתקרנף. רק לא יודע למה היה לי חשוב לציין את זה עכשיו, ספציפית, ברגע זה.
מאוד מעניין מי הבוס, מי המנהיג הזה שאתה מדבר עליו, כי נראה לי שאנחנו לא מדברים על אותו מנהיג. כבר אני אומר, מכין אותך.
אז דבר אליי, מה חשבת רוני על הקרנף?
הבחור יודע את העבודה, אין מה להגיד. הוא מדבר בצורה כל אחת, הוא מצחיק. הוא, כמו שאמרתי, הוא יודע לצחוק על עצמו, והוא עושה את זה לא מעט, ואני אוהב אנשים שיודעים לצחוק על עצמם. הוא צוחק על השמאלנים יותר, הוא מדבר בפרק על טראמפ האחרון, אז הוא אומר שיש למצוא נחמה בשמחה לעיד על מי שיותר שמאלני ממך. וזה מבחינתי הגדרת תמצית השמאל פה. להתקטנן ולחפש קטנות מי סובל יותר. אהבתי מאוד, אהבתי מאוד. מה איתך, מה חשבת?
כן, אני בהחלט אוהב את ההסכת הזה. כמו שדיברתי גם בעבר, יש לי מקום חם בלב ליואב רבינוביץ', גם כשהוא מתארח בהסכתים אחרים, גם את יואב על החדשות מאוד אהבתי, במיוחד. בזמננו שלי אישית מאוד קשה לצרוך תכנים של חדשות, אפילו אם באתרים. אז פורמט כזה שמביא את האינפורמציה יותר מלאה ומקיפה, ועוסק בצורה קצת יותר צינית ומצחיקה, גורם לזה שזה יהיה הרבה יותר קל לבליעה ולעיכול עבורי. וגם מבחינת הזמן, כמו שאמרת, פרקים קצרים, ולכן זה משהו שלא שואב ממך את הזמן, ועוזר לך להתייחס או לחשוב על הכותרות המשמעותיות של ימינו, בצורה קצת יותר עמוקה, אבל גם הסרקסטיות והצחוק עוזרים לך לקבל את המציאות הפשוט הזויה שאנחנו חיים בה.
בפרקים האחרונים הוא התחיל איזשהו להשתמש בטרנד שאנשים עושים לאחרונה שאני לא כל כך אוהב, וזה לצרף את ההורים שלהם, את ההורים, את הסבתות, כקונספט.
כן, כקונספט, אני לא יודע, אני יש לי תחושה שזה AI כאילו, כי הוא משתמש שם ב-AI לשירים ולשטויות כאלה, יש לי תחושה שזה לא ההורים שלו באמת, אבל אני לא יודע.
מעניין לדעת, מעניין לדעת. אבל לא התחברתי לרגעים שאימא שלו מבליחה שם ויוצאת עליו. זה עוד פעם משהו מאוד שמאלני פולני כזה של...
כן, זה ממש אשכנזי.
בדיוק. הדורות שלנו אחד נגד השני, תמיד כולם נגד כולם. זה מדהים שכמה שהימין חותר לאחדות, וכמה השמאל חותר לפילוג. מדהים אותי. למרות שבחלק גדול מהדברים שהוא מדבר עליהם, שוב אני אומר, אני מאוד אוהב את ההומור העצמי שלו, אני מרגיש שהוא יוצא יותר על שמאלנים מאשר על... על ימנים בפודקאסט הזה.
כן, אני חושב שזה משהו כאילו אני מאוד ראוי להערכה, שברגע שאתה בא ממחנה מסוים, קריטי שתדע לבקר אותו בצורה עניינית ורצינית, ואם לא, אתה כנראה לא אובייקטיבי. וזה, כן, זה בהחלט עוד כבוד נקרא לזה. ספציפית להסקט הזה. עוד משהו שאתה, כאילו שוב, אין לנו פרקים להמליץ עליהם באמת, כאילו, כי זה כל יום שווה לשמוע, כי כל יום זה רלוונטי למה שקורה, לכותרת רלוונטית מאתמול.
נכון.
וגם מה שאהבתי, כמו שאמרת, שאין פה עיסוק בצד אחד, למרות שהגיוני ולגיטימי בזמננו יותר לבקר את הימין, מכיוון שהוא נמצא בשלטון, וחדשות לבקרים עולות טענות שמדירות שינה מעיניי, אני חייב לציין, אבל
כן.
הוא לא עוסק אך ורק בזה, ואחלה, באמת, 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 אחלה הסקט. נראה לי זה יכול להיות פרק, מה זה קצר, אחי, אנחנו מסיימים בעשר דקות.
אתה יודע מה אני אוהב? שזה עוד משפט שאנחנו אומרים באופן קבוע בכל פרק שלנו, שזה יכול להיות פרק קצר, אבל יכול להיות, אבל זה מה שרצינו. רצינו פרקים קצרים יותר, פחות להעמיס על האוזניים של אלה שמקשיבים לנו, ופחות לתת לך לעבוד.
וניתן גם עוד דיסקליימר קטן, שאנחנו לא נדבר רק על הסקטים, כאילו יצא לנו במקרה היום, וברוח התקופה קשה שלא להתעסק בהסקטים שעוסקים באקטואליה, אבל בהחלט בהחלט שלא נתעסק אך ורק בהסקטים כאלה, זאת אומרת, חשוב לנו שגם קהל המאזינים שלנו שלא צורכים הסקטי אקטואליה, כן יהיה להם מה לשמוע ומה לראות. במקרה הספציפית הפרק הזה, אני חושב שבלית ברירה, כי המצב מחייב, כורח המציאות מאלץ אותנו להתייחס לענייני דיומא.
כן, אנחנו לא רוצים שתתעייפו מאיתנו, אנחנו מבינים. רציתי לשתף אותך באיזה מסקנה שהייתה לי בעקבות הפודקאסטים האלה, ובכלל בעקבות החיים, וזו
כן.
מסקנה שהגעתי אליה לפני אירועי אמסטרדם, בסדר?
כן.
אני הגעתי למסקנה שכל הערבים רעים. אני רוצה לצטט את רפול, פשוט ראיתי איזה ציטוט של רפול, ואני ככה נצמדתי אליו. הוא אומר, צריך את כל הערבים לשים במסעית ולשלוח אותם מכאן.
אוקיי.
ואז עונה לו המראיין, אומר לו, אבל יש גם ערבים טובים. אז רפול עונה לו, נשים אותם קדימה בקבינה. אז בעקבות הציטוט הזה, ככה יצא לי שיח עם כמה חברים שהם מאוד 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 יפי נפש. ושאמרתי את זה מאוד הזדעקו, ואז באותו ערב שככה נחשותים יפה, כמה שעות אחר כך, בואו מה קורה, מתקיפים את אוהדי מכבי, שמזל שזה לפחות אוהדי מכבי ולא קבוצה שראויה כאילו לסימפתיה, ומתקיפים אותם, ומי מתקיפים אותם? הערב רב הערבי. חבר'ה, יהודים יקרים, אל לנו ליפול בתרמית שיכול להיות שלום. אמרתי את שלי, אפשר להמשיך.
אני מאוד מאוד לא מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אין ספק ש... לא, אין ספק שספציפית התהליכים שאנחנו רואים, קודם כל בשליחת זרועותיו של האחים המוסלמים, והוא בפרט של חמאס באירופה, אנחנו רואים כיצד התהליכים הפוליטיים הולכים ונעשים יותר ויותר קיצוניים, ואין ספק שמה שקורה כרגע באמת מלחיץ, מלחיץ לחלוטין. וזה שקורה באמסטרדם, כאילו זה קצת סימן, עיר שמסמלת את הנאורות, ומסמלת כל כך הרבה דברים משמעותיים שקרו בהיסטוריה, וחופש, ובמקום הזה, וכמו שאמרת, לא בכדי שזה היו מוסלמים, וכל מי שכאילו בצורה חוצת גבולות נקרא לזה.
כן.
מלחיץ, מלחיץ, זה understatement.
אבל דווקא אני לא מופתע שזה בא מאמסטרדם, בגלל שזו הולנד, וזו מדינה שידועה בשנאת יהודים לאורך כל השנים, ודם יהודים מותר שם הרבה זמן, ואנחנו יודעים את זה כמובן.
מצד שני, אתה יכול להגיד שהיסטורית, היו קהילות יהודיות גדולות בהולנד, שדווקא מצאו שם נחמה ביחס לתהליכים גרועים יותר שקרו בספרד, פורטוגל, במקומות של ה... כן, אנחנו הולכים כבר אחורה מדי, סבבה. אתה צודק, אתה יודע מה, אתה צודק. בסדר, ניתן לך.
אני לא מאמין, אני לא מאמין. אפשר לסיים את העונה.
לא, לא, אבל אני חושב שמה שאתה אומר הוא בעייתי, כי אני... עזוב, אני לא ניכנס לזה, רציתי להשוות בין ערביי ישראל לבין זה, אבל... לבין האנשים שאנחנו רואים, זאת אומרת, המוטרפים האלה שאנחנו שומעים עליהם בכל המקומות, גם בלבנון, גם בעזה, גם באיראן, שוב, זה לא בדיוק ערבים, אבל לצורך העניין, וגם מה שקורה באירופה,
מה באמת איראן? מה זה שם? זה לא ערבים? זה כאילו מוסלמים.
תראה, האימפריה הפרסית קדמה, זאת אומרת, זרתוסטרה והכל, זאת אומרת, זה קדמו לעולם הערבי בהרבה. אבל עם עליית השלטונות הערבים, עם עליית הערביות עצמה, האימפריה האסלאמית, הם פשוט התאסלמו. ויש להם היסטוריה הרבה יותר ארוכה ומשמעותית מאשר האסלאם עצמו. יש להם שפה משלהם ותרבות משלהם, ושוב, מה שקרה, אפשר ללכת באמת מאות לפני הספירה לאימפריות שונות ומשונות, אבל הם לא ערבים, הם כאילו מוסלמים, הם לא ערבים.
אז אפשר להגיד שגם אותם, דת האסלאם הרסה.
תראה, על דת האסלאם יש הרבה... טוב, לא ניכנס עכשיו לשיעור היסטוריה. עזוב, בוא נעזור, סבבה.
אבל
זורם איתך,
ניסיתי, אני
די.
מנסה לדחוף אותך, אני מנסה לדחוף אותך לכיוון הזה,
לא, כי
ואתה
אתה
לא
רוצה
נותן
לדבר
לי.
בסיסמאות, אתה רוצה לדבר בסיסמאות, ואני רוצה לדבר בעובדות, ומצב כזה,
בסדר.
מי שצועק חזק יותר מנצח, ואין לי כוח לצעוק, אחי, אין לי קול.
אוקיי.
ציונים,
צועקת שחסר לו.
כמה אתה, לגמרי, כמה אתה נתת לקרנף?
אני נתתי לו 8.
שזה 4 בדירוג ה...
חדש, כן, 4 אוזניות.
סגור, גם אני נתתי לו 4 אוזניות, בהחלט מומלץ, גם למי שכמו שאמרנו, לא רוצה תכנים קשים מדי, רבע שעה, 20 דקות, מקבלים את הכל מתומצת ויפה, וערוך לעילה. מה שנאמר רק שבפרקים הראשונים היה קצת בעיה של סאונד, לא שמעו אותו מספיק טוב, אבל זה תוקן, ממש אחרי 3 פרקים זה הפך להיות, עמד בסטנדרט כבר הרבה יותר גבוה, למרות שהסינקים שהוא מעלה, הם בסאונד הרבה יותר גבוה ממה שהוא מדבר, זה קצת מעצבן אותי, אז כאילו זה משהו אחד לגנותו שאני חייב לומר. הקרנף, יואב רבינוביץ', ונעבור, ובפינה הימנית.
טן טן, טוש 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 טוש.
אנחנו מדברים על אידיוטים שימושיים. אידיוטים שימושיים, יש לו שידור וידאו ביוטיוב וגם חלקים ממנו בטוויטר, אין תוכן שיווקי למרות שמזכירים מנויים בתשלום, שאפשר לומר שזה משחק עם העניין הזה. מגיש אידיוטים שימושיים, מגיש אותו עקיבא ביגמן, עקיבא ביגמן, הוא עיתונאי, היה ראש דסק התחקירים בערוץ 14, הוא העורך הראשי ואחד ממקימי אתר מידה, שאתר שמגדיר את עצמו כאתר אקטואליה בעל אג'נדה ימנית שמרנית, עורך מדור הדעות בישראל היום, ובשביל לסגור את המשולש הקדוש הימני, הוא גם היה תחקירן במקור ראשון, ורק בשביל שאולי תקבלו טיפה על העולם שלו הפנימי, ב-2019 הוא כתב את הספר הכל כך אובייקטיבי שנקרא, כיצד הפך נתניהו את ישראל לאימפריה.
איזה גבר.
העסקת התחיל ביולי 2023, סביב העלייה המאוד מאוד קריטית של המחאה המשפטית, שלש ההפיכה המשטרית, כי זה היה נושא צו השעה באותו רגע. אורך
או
פרק
פשוט
ממוצע
להגיד רפורמה משפטית, כן?
תקרא לזה איך שאתה רוצה. ואורך פרק ממוצע באזור השעה, יש פרקים בין החל מ-40 דקות עד שעה ו-20, אבל סדר גודל של שעה בממוצע, תדירות פלוס מינוס פעם בשבוע. עכשיו, תאמר לי, רוני, מה אתה חשבת על אידיוטים שימושיים?
למדתי המון. למדתי המון על לבנון, למדתי המון על הסכמי אוסלו, למדתי המון על האופוזיציה שלנו, למדתי המון על כמה, על הקונספציה שהייתה פה. אני חושב שזה אחד הפודקאסטים היותר טובים ששמעתי, היותר מלמדים, היותר מסתכלים למציאות בעיניים, ואני חושב שזה חובה, חובה לכל אחד לשמוע את אידיוטים שימושיים לפני שאתם בעצמכם, אם לא אתם כבר אידיוטים שימושיים. מה איתך?
תשמע.
אני מקשיב.
ואני אתחיל קודם כל, לפני שאני אתחיל לספר את מה שזה, תספר לי רוני, איזה ביקורות אתה שמעת על הליכוד סלש על בנימין נתניהו בצורה משמעותית שם. ספר לי, רק ספר לי.
אני יכול להגיד לך שהוא אומר...
שמעת על פרשות הדלפות, שמעת על אשמה של... זה, שמעת על הדברים האלה? זה קרה? זה היה שם משהו? כן, כן, מה?
בנצי.
מה?
בנצי.
כן.
בוא לא נעשה פה איפה ואיפה. בסדר, בוא נהיה אמיתיים עם עצמנו גם.
קדימה.
הדלפות... כל, זה שכל פעם מוצאים שם אחר, זה ש, שמוצאים איזשהו משהו אחר בשביל להאשים את נתניהו באיזשהו השטן, לא אומר שצריך להתייחס לכל שטות. הדלפות היו מהקבינט מלחמה ומכל מקום, הדלפות שלא קשורות לנתניהו. יצא מצב שיש פה הדלפות שקשורות ללשכה שלו. קודם כל לא בטוח שאני מאמין בזה, אבל גם אם אני מאמין בזה, אוקיי? היו הדלפות, אז היו הדלפות. בכל מקום יש הדלפות. לא צריך להתאמם.
לא, לא, קודם כל, בסדר, זה שאתה מתייחס ספציפית, אוקיי, לגבי הדבר הזה נקודתית, אני יכול להגיד לך, אני מסכים איתך שהיו הדלפות, יש דרך גם לזה, ושאתה קורא מה האישומים ואיך הדרך נעשה, כנראה שמדובר שם על משהו הרבה יותר משמעותי, והעובדה שיש פה מסירת אינפורמציה שאסור שתצא החוצה, והיא יוצאת נגד הצנזורה, יוצאת לחול, בשביל שיוכלו לשחק, יש פה דברים, יותר מדי דברים מתחברים, ואתה אומר, מנסים לעשות אותו השטן, כשבן אדם מואשם בכל כך הרבה דברים, ובאופן שיטתי, אתה מרגיש שיש פה אג'נדה מאוד 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 מגובשת.
אפשר להאשים את כולם. אפשר להאשים את כולם בכל מיני דברים, אח שלי. אבל בוא, תראה, אני רק בוא, אני אתן לך טעימה.
כן.
כשהתחילה המלחמה, צעקו, צריך שכולם יתפטרו. כולם צריכים ללכת. נתניהו פיטר את גלנט, איך אתה מעיז לפטר שר ביטחון באמצע מלחמה?
אתה חושב שזה לגיטימי,
הדלפות.
הפיטורים שלו.
ברור! הדלפות על ימין ועל שמאל, כל הזמן הדלפות, הדלפות, פתאום יש הדלפה מהמשרד של ראש הממשלה, התקשורת נזקת, איזה חוסר אחריות, זה פלילי, הדלפות, נו באמת, די, זה כבר כאילו, תסתכלו עצמכם בעיניים קצת.
ושיפוץ פרוטוקולים?
שאורי ליוח... זה לא משהו, לא ישקר. אין פה...
אה, זה לא משהו, שמנסים לשכתב את ההיסטוריה, כמו שמנסים לקבוע,
לא משהו.
זה לא משהו, אוקיי.
אני לא ראיתי הוכחות. לא ראיתי הוכחות.
בוא נחזור לשאלה, עזוב.
אני לא דם, ראיתי. הוכחות, פחות ראיתי.
סבבה.
אבל אני לא...
אז בוא תחזור, איזה ביקורות שמעת שם על ביבי, סלש על הליכוד?
הוא אמר שם שביבי גם כן אשם, כי באמת, אתה יודע, הוא חזר על המנטרה, אמר, כל הזמן אומרים שביבי הראש הוא אשם. קודם כל, נכון, הוא הראש ממשלה, ויש לו אשמה. אמר את זה, לא זוכר באיזה פרק, חבל שלא רשמתי, אבל אמר את זה.
אני רשמתי, תכף אני אתקן.
אז תעדכן אותי. אבל חוץ מזה, הוא בן אדם שלא מתבייש באג'נדה שלו, כמו ששמענו הרבה אנשי תקשורת אחרים שלא מתביישים באג'נדה שלהם, והוא אומר אותה. מה קרה? פתאום, אז גם פתאום זה לא בסדר.
לא, לא, זה מה שאני בא להגיד. מבחינתי, כן. קודם כל, אני חייב להגיד שדעתי היא דעתי הסובייקטיבית, וללא ספק אני, בתור אדם ש... ימין אני לא הייתי אף פעם, לא הצבעתי אף פעם מפלגות ימין, אני לא מאמין בדרך הזאת. עזוב שכאילו אצלנו זה לא שום עניין של כלכלי לא כלכלי, אלא בתפיסה המאוד בסיסית שאנחנו מסתכלים על ימין ושמאל, על ליברליות, על חילונות, על גיוס, על הרבה דברים ספציפיים נקודתיים, אני ללא ספק מצד השמאל. אז הדעה הסובייקטיבית שלי מאוד מאוד קשה לי עם הפודקאסט הזה, בדיוק מהנקודה ששאלתי אותך. אני שמעתי, באמת, אני עוקב אחרי הפודקאסט הזה הרבה זמן, זה בשבילי, זה משהו חשוב בשביל להבין את הדעה, מה שאני עושה ביום יום, שאני פוגש אנשים מהצד הימני של המתרס, מדיין איתם ושומע את דעתם ושומע ממה הם ניזונים. אתה יודע, אחד החברים הכי טובים שלנו הוא בעיניי בן אדם מאוד מאוד חכם, והוא מאוד ימני, סלש, אתה יכול לקרוא לו ליקודניק, סלש אפילו ביביסט ברמה מסוימת. אני לא טוען שזה, אבל יש אנשים שיודעים לנמק את הדברים שלהם, ויש אנשים שהולכים בצורה עיוורת אחרי זה, וחושבים שהכל זה רדיפת שווא. מה שקורה בעסקט הזה, ומאוד מאוד קשה לי איתו, זה שכמעט ואין ביקורת על ביבי. אני שמעתי למעלה מ-30 פרקים, ואני יכול לציין לך שני מקרים שיש ביקורת על הליכוד ועל ביבי, וזה כאילו, אם כבר יש ביקורת, זה הניסיון לשבור קצת ימינה, זאת אומרת, הביקורת העקבית שהוא מעלה פעם אחרי פעם, זה שביבי בכלל העז לעשות עסקת חטופים ראשונה, וכמה זה הרס לנו את המצב בעזה, וכמה המלחמה יכולה לתה להסתיים קודם, אז זה ביקורת אחת, ועל הליכוד, והליכוד בביבי, בכל מה שקשור לחרדים, זה כזה, הסדרת חוק הגיוס היא לא טובה, כי היא פוגעת בליכוד, כי יש לה אנשים גם חילונים, אבל כמובן שזה עדיף על האלטרנטיבה, שזה כמובן כאילו, האלטרנטיבה זה ממשלת שמאל, כאילו, מבחינתו. סבבה, אז בוא נפתור את כל האנשים האלה, בוא נתעלם מהמצב הזה, נאנוס, סליחה על הביטוי, את המילואימניקים, אבל מה לעשות, זה המצב, עדיף מאשר שחס וחלילה, חס ושלום, חס ושלום, יהיה פה איזה ראש ממשלה שהוא לא ביבי, או רחמנה ליצלן, אתה יודע, אני אפילו לא אזרוק את השמות, כי אנשים נפעמים, שאתה אומר, אוי ואבוי, רועדות להם הביצים, ו...
אני חייב להסכים איתך, רגע, תסיים, ואז אני אגיד לך מה אני מסכים, אבל אני מסכים.
לא, בסדר, אתה יכול לזה.
אני מסכים איתך, כי באמת חייבים להפסיק את העוננות הבלתי פוסקת הזאת על ביבי. חייבים, חייבים. לא נוכל להתקדם כמדינה אם לא נפסיק את העוננות הקולקטיבית הזאת עליו. חד משמעי.
זה בדיוק הקטע, שהרלביזם או להפך הסגידה לביבי הפכה להיות כבר הפואנטה. אנחנו כבר כמעט 10 שנים, זה כמעט כל מה שאנחנו מתעסקים בו. אתה לא יכול להוציא מילה על פוליטיקה.
אבל מאיפה זה התחיל? זה התחיל הפוך, זה התחיל מכל האנשים שכל כך רוצים להפיל אותו. זה משם התחיל. אנחנו פשוט העם, העמך הפשוטים, אנחנו תוקפים אותנו, תוקפים אותנו.
תוקפים אתכם, את האשכנזי המיוחס, המיליונר, המולטי מיליונר, תוקפים אותו, מסכן, אחי, מסכן.
תוקפים אותנו, ואנחנו מתגוננים. מתגוננים חזרה, ואין מה לעשות. שמע, כי אתה רואה גם את האנשים שתוקפים. אתה רואה את כל השקמה ברסלרים, אתה רואה את כל הרם, איך שלא קוראים לו, רם בן משהו. יאיר לפיד, בוגי יעלון, אוי באמת, האיש שאמר שהשווה את חיילי צהל לנאצים, זה אנשים...
לא, הוא לא עשה את זה, אתה בוחר גם לראות את זה בתוך פוזיציה, הוא לא עשה את זה, הוא ממש לא עשה את זה, ואתה יודע מה, ורק בשביל לסגור את הפינה, אם כבר נגעת בזה, מה שבוגי עשה בנושא הזה, שהוא אמר, אם אני הייתי חייל בשירות הנאצים, הייתי מרשה לעצמי לסרף פקודה, אני בטוח שהוא דיבר בכוונה שלו, לא על מלחמת העולם השנייה, אלא מה קרה בערב ב-33, ב-34, ב-35, שאתה רואה שמשתלטים לך על השיטה הדמוקרטית, שמוקדי הכוח תופסים את כל הכוח. עכשיו, חס וחלילה, באמת, אין פה ניסיון להשוות בין הליכוד
או ביבי
או אדם. זה לא מה שהוא עשה. זה מה שהוא אומר, ואני אזקק...
באיזה פרק זה?
זה היה בפרק האחרון. בפרק האחרון של אידיוטים שימושיים.
תקשיבו לפרק האחרון של אידיוטים שימושיים, ובבקשה תשלחו לנו את דעתכם האם...
כמובן שעקיבא ביגמן אמר את זה ברמת ה... כן, איך הוא... ולא נתנו לזה, והוא מדבר כאילו במלחמת העולם השנייה, רוני, זה לא מה שהוא דיבר עליו, ואם היית נותן לו להרחיב, אני בטוח ב-100% שהוא היה אומר לך, שהסממנים, המקום שאתה יכול להשוות, וחס וחלילה, חס ושלום, אנחנו לא רוצים להשוות את זה באמת לנאצים, אבל כשמנסים לרכז את כל הכוח תחת גוף אחד, שלא יהווה לו שום ביקורת, והנה, וזה בדיוק נוגע בנקודה, כי מי אשם, מי אשם בהכל הכי בתוכנית הזאת? כמו שבדף המסרים הרגיל, כאילו, מי שאשם זה קפלניסטים, הקיבוצים אשמים, בגץ אשם, היועמ"שית, כולם אשמים חוץ ממי שזה, כולם אשמים. היועמ"שית, איך הוא קנה לה? הקיסרית הראשונה לישראל, היועמ"שית.
קודם כל, ביטוי יפה, אהבתי, אהבתי, אהבתי. לא מסכים, אבל אהבתי. אבל זה אותו דבר, אתה מבין? אני מסתכל, זה בדיוק אותו דבר, מה שאמרת, אבל הפוך, מי אשם? הימין אשם, אין עסקת חטופים, בגלל שביבי מקשיב רק לבן גביר, ובן גביר הוא סטן השמנמן, ואנחנו לא מקשיבים לו.
זה נכון.
מה נכון?
שבן גביר הוא הסטן.
מה? בן גביר זה השר שעובד הכי קשה במדינת ישראל.
כן, כן, אתה שמעת את ההקלטות עכשיו שהוא דיבר עם זה, איך קוראים לו?
עוד פעם הקלטות.
הקלטות בקולו, 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 הוא מדבר, בקולו.
חמש החוקים האחרונים שעברו במדינה, איזה מפלגה הוציאה אותה? איזה מפלגה דואגת לך שאיפה היא פה משפחות של מחבלים? מה עוד עשו רגע, אני אגיד לך?
הריסת בזה, גירוש משפחות, הריסת...
גירוש משפחות, הריסת בתים, לא זה כבר היה, אבל היה...
נשחרר כלי נשק, זה כמובן תמיד טוב. אי אפשר לסמוך על הצבא או על המשטרה שהוא מפקד עליה, אז בואו נשחרר כלי נשק.
זה קישור שאני לא אוהב. אם לא, לצערנו אנחנו מתמודדים עם טרור, טרור מגיע נגד אזרחים, צריך שאזרחים ידעו להגן על עצמם.
כן, ואז אזרח,
אני לא אוהב
מסוים, ואז אזרח מסוים מנטרל מחבלים, וקוברים את החקירה בגלל שחייל רצח אותו, והודה שהוא רצח אותו, קוברים את החקירה, המשטרה קוברת את החקירה בצורה הכי מגעילה שיש.
סיטואציה עוד הצורה.
אתה יודע מה? רק אני אומר, באמת, סליחה, אין סוף לדיון הזה. פרק מומלץ, יש פרק אחד מומלץ. הפרק המומלץ להסקט הזה הוא פרק מספר 11, שהוקלט ב-17 לעשירי 23, שם נאמר, שם הפרק היחידי שבו נאמר, האחריות היא של נתניהו. איך הוא אמר? הקטם והאחריות שייכת לנתניהו, כי העומד בראש המדינה הזאת, ובסוף הבלתי נמנע של הקריירה הפוליטית שלו, הפסקת האש שתגיע, ושם כאילו הוא יפסיק להיות פשוט ראש ממשלה. הוא אמר, הדבר שהוא יכול לעשות זה לנהל את המלחמה נכון, כי ברגע שתסיים המלחמה, הוא חייב ללכת, חייב ללכת. זה נאמר לפני שכל דפי המסרים כמובן הועברו, וחזרנו להאשים את כולם, ונתניהו חזר להיות קדוש מעונה.
אני רוצה גם להמליץ, אני רוצה להמליץ על שלושה פרקים, שהם פרויקט מיוחד של 30 שנה להסכמי אוסלו.
כן.
אני חושב שזה משהו שעוד פעם, כל ישראלי צריך לשמוע את הזווית הזאת. אנחנו כבר עשינו פעם על פודקאסט על אוסלו, של
נכון,
מרכז של
אוסלו.
נכון,
אבל הוא היה מאוד שמאלני, הוא היה מאוד שמאלני.
אז אני מאוד, אני מה שאני מתכוון לעשות, אני מתכוון לשמוע את זה עוד פעם, אני מתכוון לשמוע את זה עוד פעם, להצליב את המידע, לא בקטע של לבדוק מי צודק או לא, אלא לגבש לעצמי תמונה, כי אני חושב, מקודם אמרתי שלעולם לא יהיה שלום. אבל אם אנחנו רוצים ללכת לאיזשהו כיוון השלום, צריך ללמוד המון המון מאוסלו.
מה עושים ובטח שגם מה לא עושים.
כן, כן, זה. זה.
ומה שאני אוהב או לא אוהב, כאילו הרצון שלו לגבש את הדעה הימנית המאוד מאוד היסטורית, הוא אומר, משתמש בחמשת הממים. חמשת הממים שהיו של ז'בוטינסקי בזמנו, איך הוא אמר, מעון, מה זה היה? מעון, מזון, מרפא, מלבוש. הוא משתמש בחמשת הממים בשביל לעשות, תעשו מעקב, תעשו זה.
מנוי,
מנוי,
מעקב.
מחבב שזה לייק יענו וכאלה, כן. איזה זילות של ז'בוטינסקי, אבל סבבה. אם זה היה בצד שלי והיה מתבסס על מישהו היסטורי, אתה אומר איזה גבר שהוא מעלה אותו, אבל בסדר. מה הציון שאתה נתת לאידיוטים שימושיים?
ארבע, ארבע, לגמרי.
ארבע אוזניות. אני, כפי שאמרתי, קשה לי מאוד, אני לא יכול אבל לוותר, כאילו לא יכול להתעלם מהעובדה שמדובר על הסקט שכן מנסה לעשות את הדברים בצורה שיטתית, וכן ערוך לעילה, וכן יש בו דברים חיובים, ושוב, אני כן שומע אותו, אז לכן אני אתן לו 2.5 אוזניות.
או מיי גאד!
מה?
נמוך!
זה נמוך? זה אחרי שהתחלתי מ-1.5 ועליתי.
אוקיי,
פר. לא, כי אני אומר, אם אני שומע אותו, וזה לא בקטע, ממש לא בקטע של הכרת האויב, זה בקטע של להבין איך הערוצים האלה עובדים, איך האינפורמציה הזאת עובדת, ליצור ערוץ 14 אני לא מביא את עצמי, כי זה באמת גדול עליי, אבל זה משהו, זה כן, כשהאינפורמציה נעברת בצורה כזאת, מסתמכת על עובדות, גם אם בצורה של דעות, אז כן, יש פה משהו שהוא חשוב גם לאנשי השמאל לשמוע ולהבין, ובסופו של דבר זאת הדרך שלנו להגיע לגשר, שנמצא את המקומות שבהם אני יכול להגיד שהוא צודק, או הוא מדבר, סתם, המונולוג שלו בתחילת הפרק האחרון על חוק הגיוס, הוא אמנם היה סטירי, אבל הוא היה מאוד נכון, שמסביר כמה אנחנו בביצה נוראית בנושא, וכמה אי אפשר להתעלם מהסיטואציה הזאת, וכמה היא קטם משמעותי על, על המציאות שבה אנחנו, אנחנו נמצאים. אז כן, שצריך להגיד שפו, אפשר להגיד שפו גם לעקיבא ביגמן.
יפה. אוקיי, וואו, זה לא יצא כזה קצר בסוף.
לא, זה הכל יחסי. בוא לסיום, 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 אנחנו, אני אתן לך, אפתח את המיקרופון החופשי. הוא לא באמת, ממש חשבנו על זה מראש והכל, אבל חשוב לעתים שגם נצא מעולם הפודקאסטים, כי במיוחד שאנחנו עוסקים בפוליטיקה, זה מביא אותנו לצד הפחות כיפי של העניין. אז בואו נעשה כזה סוג של פינת תרבות פתוחה לחלוטין, אם יש משהו שאתה רוצה להמליץ, סדרה, ספר, מוזיקה, משהו, ובואו נשמע מה יש לך, משהו לספר לנו, מהעושר התרבותי שלך.
פינת התרבות.
לפני יומיים יצא אלבום חדש לשזמת.
וואלה.
אני רוצה להמליץ לכולם על אלבום בוגר יותר. פשוט מתבגרים מאלבום לאלבום, זה כיף לשמוע. אותו כיף שהם תמיד, בכל אלבום, אלבום של שנה שעברה, שהם הוציאו גם כן היה אלבום שמאוד אהבתי, שיחת ליטופים. אבל האלבום הזה תופס סביר, שיצא לפני יומיים. תענוג לאוזניים. אני בכלל רציתי להמליץ על משהו אחר, אבל אז פתאום שמעתי את זה. רציתי להמליץ, אני אגיד לך, לזמר שאני לא מצליח להבין איך הוא לא בטופ של הזמרים הישראלים בימינו, כי יצא לו אלבום בכורה פשוט מושלם. אבל מה איתך? יש לך משהו להמליץ עד ש... קוראים לו דניאל יצחקי, מי שרציתי להמליץ עליו, והאלבום שלו...
לא מכיר, אני רשום לי.
בכל זאת לא הייתה שם אהבה, ותקשיב, בנסי, תקשיב.
רשמתי לפני, אני אשמע. אז אני כמובן מתוקף היותי היפסטר, אם כבר בעולם המוזיקה, אז אני רוצה להמליץ על, קודם כל על הרכב שיצא להם אלבום מאוד מאוד חמוד, הם נקראים רפסטר בלאסטר אקספיריאנס, הרכב ישראלי שהוציאו את האלבום מי רוצה נייס גיי, הרכב פאנק סלש פאנק רוק, ממש 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 חמוד.
שמע טוב!
אלבום קליל ממש, זה אלבום אבל אפשר לקרוא לו איפי, כי כל שיר הוא דקה וחצי, שתי דקות, ממליץ במיוחד על 21 ומי רוצה נייס גיי, חמוד וממש ממש, לא יודע איך לקרוא לזה. אבל פאנק רוק כמו שצריך, ואם כבר אמרנו, אז על סינגל שאני חורש לו על החיים בזמן האחרון, של Father of Peace, סינגל שנקרא Enemy, יותר מהעולמות שלנו, זאת אומרת, היית יכול לקרוא לזה סוג של אינדי רוק, אבל גם יכולות ווקליות של הסולן שלהם שמעיף את התחת, ובאמת באמת, וכאמור, מהיותי איפסטר, אני אלך על דברים שהם פחות מוכרים, כי אז זה יגרום לי לראות יותר טוב.
Father of Peace אמרת.
Father of Peace, תשמע את Enemy, תשמע ווקלית, אחי, תקשיב, זה משהו נדיר, וגם המבנה של השיר עצמו, הסולו מגניב, באמת אחלה שיר שבעולם, מומלץ.
גם אלבום חדש, יצא לפני חודשיים, כן. חודש וחצי. אוקיי, יופי, קיבלנו יופי. משהו מזה.
משהו, הנה, אנחנו בסוף באים להמליץ לעולם, בסוף אני ואתה עושים שיעורי בית אחד לשני.
יפה, תודה בנצי.
תודה לך. ולפני סיום, נאמר תודה רבה לירון בצור על הפתיח. תודה רבה למאזינות ולמאזינים. תודה רבה לרוני שנמצא איתי.
תודה רבה לך, אוהד.
ועד הפעם הבאה.
תודה רבה, עונה שלישית, בייבי.
מה דפקה, חשבתם שתברחו מאיתנו?
לברוח.
זה לא יקרה, זה לא... מה אתה אומר? באמת, אתה רוצה לקבע את פינת התרבות ופשוט נעשה אותה משהו יותר... זה או שאנחנו...
אני מאוד אוהב. אני אוהב, תן לי...
משהו להוציא קצת מהמקום הזה. כי אני אגיד לך מה, החדשות של הפודקאסטים, אנחנו לא יכולים לפנות על זה כל שבוע, כי זה לא ילך ככה באמת. אבל אפשר להביא גם סינקים קטנים, אפשר להביא דברים זה, יכול להיות מעניין, כאילו.
גם סדרות, גם סרטים, גם ספרים, הכל. יש עוד כל, כאילו, האקטואליה בכללי, יש עוד, אתה יודע, מלא ז'אנרים, מצגות, וזה, יש מלא דברים על מה לדבר, ברוך השם.